שלום לפרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל שיבא, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, אני מקשיב על הוויכוח שאתם מנהלים. בוא נסכם, אם יורשה לי להציע כמובן, שנסכם שהעיקר שיהיה טוב לכולם, לא משנה איך תקראו לזה.
פרופסור אפק, תכניס אותנו לרגע לחדר המלחמה של רוני גמזו. אתה יושב שם, אתה רואה, אתה שומע, אתה משתתף. איך המכונה הזאת עובדת?
תראו, מי שמכיר את פרופסור גמזו יודע שמדובר באמת באדם בעל יכולות באמת יוצאות דופן. הוא חדור משימה. הוא הגיע באמת באמת מתוך תחושת אני יודע של שליחות ציבורית לעשות שינוי במערכת. להגיד לכם שחייו קלים, התשובה היא ממש לא. אבל מי שמכיר את רוני יודע שמאוד מאוד קשה לשבור אותו, והוא הולך עם האמת שלו.
ובכל אופן, יש רגע של ייאוש, אתם יושבים ואתם מקבלים נתונים ואתם שומעים ביקורת, ואתם אומרים די, אי אפשר לשאת את זה, המצב נורא.
זה לא בדיוק עובד ככה, זה לא מערכת של התייעצויות יומיומיות, כשהוא צריך, הוא פונה, שואל את חוות הדעת של האנשים, יש שם קדר לא של מומחים, הוא שואל את דעתם, ובסופו של דבר מגבש את המדיניות שלו. ואגב, הוא מגיע עם המדיניות שלו לממשלה, וזה בסדר גמור, כי בסוף כולנו רק מומחים, ומי שצריך לקבל החלטות הם נבחרי הציבור, זה תפקידם. אני מניח, שוב, אני לא יושב שם, אז אני מניח שהם באמת רואים את הטובה הכוללת, ומנסים לאזן גם בין הצד הרפואי שאנחנו מייצגים לצד הכלכלי, מקבלים עבור כולנו את ההחלטות הנכונות.
יד על הלב, כמה קרוב היה פרופסור גמזו להתפטר? זה עלה בצורה כזו או אחרת ברמזים?
אנחנו יודעים.
אני לא יודע להגיד לך, אבל אני בשיחה שלי איתו, שהוא בהחלט חדור מוטיבציה, ואני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לדבר הזה. אני לא שמעתי את המילה התפטרות מקולו.
אבל יש משהו, פרופסור אפקר, אנחנו משוחחים איתך תקופה, ויש משהו שאתה חושב שאפשר היה אולי לעשות אחרת, או אולי אפילו אפשר לתקן עכשיו?
תראו, הנושא הזה של ההתמודדות עם הקורונה, יש לו מספר שחקנים, או מספר בעלי תפקידים. האחד שקל לי מאוד לייצג אותו, זה אנחנו המומחים, שבאים ומציגים תפיסת עולם. אגב, גם אצלנו יש ויכוחים, והציבור מאוד ער להם, וזה בסדר. בעולם הרפואה, לעולם, לעולם יש חופש דעה, ותמיד יהיו ויכוחים. בסוף יש את מי שמקבל את ההחלטות ומסכם את העמדה המקצועית.
רגע, רגע, ויכוחים שלך ביניכם מגיעים לטונים גבוהים? נורא מעניין.
לא.
לא דופקים על השולחן? אתה לא קם ואני יוצא מהחדר, נשבר לי?
לא, תראה, זה לא הגישה. צריך להבין שבעולם הרפואה, מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה לומד להתווכח. כי אתה חייב להתווכח, כי אתה צריך לייצג את העמדה המקצועית. בסוף, מישהו אחד צריך לשמוע את הכל ולקבל את העמדה המקצועית. זה אגב, במחלקה בבית חולים, זהו מנהל המחלקה, לא סתם זה התפקיד שלו. אגב, זה לא אומר שהוא בהכרח צודק, אבל מישהו חייב לקבל החלטות, כי אתה לא יכול להישאר, אז מטפל בחולה עם תרופה א' או תרופה ב', או זה ניתוח או זה הקרנה, מי שהוא מקבל החלטות משקף את המציאות. זה הצד המקצועי. הצד השני, דיברנו עליו הרגע, אלה מקבלי החלטות, זה חובתם, זה זכותם לקבל החלטות, ולשלב בין כל ה... גורמים המשפיעים בין הכלכלה, החברה, הרפואה, וזה תפקידם. שלוש, יש את הציבור, אותנו הציבור, וגם שם יש הרבה מאוד מקומות לשיפור. אם בסופו של דבר מקבלים החלטה, אנחנו צריכים כולנו לעקוב אחריה. תן לכם דוגמה, ההתקהלויות. כל אחד מהמגזרים במדינת ישראל, יש משהו שיקר לליבו. בין אם מדובר בתפילות, או בהתקהלויות, או במסיבות בטבע, או בחתונות. אז רגע, במקום שכל אחד ישאל את עצמו, איך אני יכול לעשות הכי טוב במגזר שלי, אז כל אחד יסתכל על השני, ומסביר למה השני לא בסדר. ככה אי אפשר להתקדם.
תגיד לי, מה קורה בשיבא אצלכם? אתם בתפוסה מלאה, כמעט מלאה, בסכנת אי-ספיגה?
תראו, אני מאוד מאוד לא אוהב את המושג קריסת מערכת הבריאות. מערכת הבריאות היא מערכת איתנה, היא לא תקרוס. מה שכן, ממה אנחנו חוששים? אנחנו חוששים מחוסר היכול שלנו לתת את הטיפול הטוב שאנחנו יודעים לתת כרגע, ככל שהמספר החולים ילך ויעלה. עכשיו, מהי המשימה שלנו? המשימה שלנו היא לא רק לטפל בחולי הקורונה, המשימה שלנו היא גם לטפל בחולים הרגילים. ואנחנו מנסים לאזן עם האמצעים
החסרים. יש גם חשש, פרופסור אפק, שכל הזמן חוזרים עליו, שאנשים פוחדים להגיע למרפאות ולבית החולים עם בעיות רפואיות אחרות, ויש לא מעט סיפורים כאלה.
נכון, אז למזלי, בגל הראשון ראינו את זה בצורה סיטונאית, אגב. בדיעבד זה מאוד עזר לנו, כי הצלחנו להפנות יותר חולים, יותר אמצעים לטיפול בחולי הקורונה. כרגע, לשמחתנו, אנחנו לא רואים את זה. עדיין אנשים מגיעים, מתבצעים הניתוחים שנקראים אלקטיביים, ואנחנו עושים כל מאמץ לתת טיפול לכל עם ישראל. ברור לנו שאם מספר חולי הקורונה ילך ויעלה, נאלץ לרדת בניתוחים האלקטיביים, או בניתוחים הפחות דחופים. יש בזה נזק בריאותי, יש בזה סבל לאנשים, אנחנו מנסים למנוע את זה. וזו בדיוק המטרה שלנו כרגע, לעשות הכל. כמה זמן עוד נצליח לעשות את זה, אני לא יודע. נקווה שכמה שיותר.
כמה קרובים באמת בתי החולים למצב של אי-ספיקה? הרי מנהלי בתי חולים הרימו דגל אדום והרימו קוד צעקה.
תלוי איפה, זה גם, אנחנו עוד פעם רואים אגב את ההבדל.
בעיקר בצפון, אבל גם במקומות אחרים.
כי בפריפריה, באופן סדרתי, משקיעים פחות.
כמה קרובים?
הקורונה פשוט חשפה את זה יותר.
שוב, הבעיה היא בעיה של סטנדרט הטיפול. חשוב לי שעם ישראל ידע שהמערכת הרפואית היא מאחורה. בלי תיתן לו מענה. ברור שככל שמספר החולים ילך ויגדל, אז אנחנו צריך לחומים לחלק את המשאבים בין יותר חולים, ואז נוכל לתת טיפול פחות מאופטימלי. הדגל האדום שהרמנו היה בתחושה שלנו, שאם המערכת הזו תמשיך, והצטברו עוד ועוד 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 חולים קשים כנגזרת למספר הנדבקים במדינת ישראל, לא נוכל לתת את המענה שאנחנו חושבים שמגיע לעם ישראל. זה היה המסר. ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטות שלה, כנגזרת משלל המשגורמים ושאר הגורמי המקצוע שהגיעו בפניה. ועכשיו אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה אפקטיבי, ונתחיל לראות מתישהו ירידה במספר החולים שמגיעים למערכת. בינתיים משרד הבריאות עשה קצת ויסותים, ואנחנו עדיין בגדול מתמודדים עם עומס החולים.
פרופסור אפק, לקראת סיום, יש לך הסבר איך קורה שבית חולים שלם לחולי קורונה שהוקם במלבן ראשון לציון במרכז הגריאטרי עומד סגור עם 350 מיטות וכל המכשירים והאינוונטר הכי חדיש והכי משוכלל ולא פותחים אותו כאשר בתי חולים אחרים צועקים גוואלד, אין לנו כוח אדם?
זה בדיוק, איך אומרים? התשובה בגוף השאלה, מוטי.
אתה מוביל אותי לעניין של כוח אדם.
הבעיה של מערכת הבריאות היא לא המנשמים וגם לא המיטות. עכשיו המדינה יאמר לזכותה, בגל הראשון בנתה לנו באמת מתקנים מפוארים. גם לא צריך בגלל זה שום מתקן חדש. מה שחסר לנו זה כוח אדם רפואי, רופאים, אחיות. זה מה שחסר במסגרות, גם מחלקות פנימיות. תבינו. התקנים שקיבלנו עכשיו, ותודה עליהם, ואני באמת מודה עליהם, הם תקנים זמניים, גם לא קיבלנו מיטות להקים מסגרות חדשות.
אפשר לנייד מצהל את הכוח הרפואי.
אבל גם צהל, הכוח הרפואי שלו מוגבל, וגם בצבא, מי ששמע, יש לא מעט חולי קורונה לצערנו. אני יכול לבוא ולהגיד שיאמר לזכותו של הצבא שהוא חלק במדינה וישתף ויסייע בשיתוף הפעולה, זה מאוד חשוב. אבל בסופו של דבר מדינת ישראל חייבת להשקיע ולחזק את המערכת הרפואית. אנחנו היום יודעים שזה חלק מהחוסן הלאומי. אם אתם תרשו לי גם להגיד איזה מילה אופטימית.
כן, ממש לסיום חייבים משהו אופטימי, פרופסור אפק.
אופטימי, בבקשה.
אז קודם כל, אני באמת באמת מאמין שגם מערכת הבריאות וגם אזרחי מדינת ישראל יוכלו להתגבר על האירוע הזה, כי באמת, אם תסתכלו על העבר שלנו, היו לנו גם רגעים הרבה הרבה יותר קשים, וזה גם לא יימשך לנצח. אני אומר לכם שאם אתם עוקבים אחרי מה שקורה מבחינת פיתוח חיסונים, החברות מתקדמות, ואני באמת מקווה שהראשונים יוכלו להתחסן כבר בתחילת 2021, כך שזה בוודאי ייצר איזושהי תקווה באופק באמת באמת לכולנו, ואם כולנו, ובאמת באמת כולנו, כל אחד ימלא את חלקו ממסכה, ועד כמובן להתקהלויות, לא נצטרך עוד סגר.
אמן.
אמן ממש. טוב, שנה טובה נאמר.
גמר
חתימה
טובה.
שנה טובה. רגע, עם מי אתה?
אתם תמשיכו עד כמה טובה, לכמה זמן טובה הברכה שלכם.
מצוין, האמת ששנינו מאחלים לכולם,
גם שנה טובה וגם
חתימה טובה וגמר חתימה טובה, והעיקר שזה יעבוד. תודה רבה לך, פרופ' ארנון אפק. תודה על הדברים האלה.